השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך. דוקטור ליאור ערבית ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
ממשיכים לעשות נדר, תנ"ך?
ממשיכים לעשות תנ"ך.
בפרק הקודם דיברנו על כך שהמושג נדר בתנ"ך הוא שם אחר לעסקת תן וכך שנעשית על גבו של הבן או הבת של הנודר, והמושג הזה נדר שונה בתכלית מהמושג שבועה שאנחנו אומרים היום נשבעתי, אני נודר.
נכון.
הבסיס לנדר היה פולחן שכנראה התקיים בעולם הקדום, במרחב הזה שלנו, שבו אבות שלרוב היו מלכים, היו מוכנים בעת סכנה ודאית לממלכתם, להקריב את בנם או את ביתם. הם קיוו שקורבנם הנוראי יעורר את האלים שבהם הם האמינו, ושהאלים ישנו את גורל המלחמה מתבוסה לניצחון, או לכל הפחות להישרדותה של הממלכה. היות שמחיר הנדר קבוע ואין לו התרה, התנ"ך מתנגד לו ומכנה אותו במילה תועבה. יחד עם זאת, קיימת סתירה פנימית בין העובדה שהתנ"ך אינו אוסר על האדם לנדור נדר, אך מתנגד לפולחן הדתי שעומד ביסוד הנדר.
נכון מאוד. התנ"ך באמת לא אוסר על האדם לנדור נדרים, אם כי הוא מסתייג מכך. אבל מצד שני, הוא לא מתיר לו לקיים את מה שעומד בבסיס הנדר, דהיינו התשלום. והתשלום, כבר אמרנו, תמיד תמיד הוא חיי הבן או הבת של הנודר.
ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, אנחנו יכולים לחזור לתנ"ך ולמקרים נוספים שמוכיחים שהמעשה שעשה יפתח איננו חד פעמי.
התנ"ך מגנה בחריפות שני מלכים שמלכו בירושלים, את אחז ואת מנשה. על שניהם נאמר שהעבירו את בניהם באש.
שזה אותו דבר, או מה זה אומר?
אנחנו לא יודעים בדיוק מה המשמעות המלאה של העברת בנים באש. אבל אנחנו כן זוכרים שהנדר שנדר יפתח אמר שהוא יעלה לעולה.
וקורבן עולה הוא קורבן שנשרף באש, מה שרומז למה התכוון התנ"ך כאשר הוא האשים את שני המלכים הללו שהעבירו את בניהם באש. אפילו המילה אש היא מאוד מתקשרת.
נכון.
אז חזרנו ואמרנו שהפולחן הזוועתי הזה היה המעשה האחרון והנואש שאותו עשה המלך כדי להציל את ממלכתו. אז זה מה שמסביר לנו את מעשיהם של שני המלכים הללו?
לדעתי כן. אנחנו מכירים היטב את המציאות ההיסטורית שבה חיו אחז ומנשה, שאגב היו סבא ונכדו. שני האישים האלה מלכו על ירושלים במאה השמינית ובמאה השמינית לפני הספירה. בימיהם של אחז ושל מנשה, ממלכת ישראל שהסתראה בעבר למין ירושלים וצפונה, אתה יודע מה, עד דן ומטולה של ימינו, כבר לא התקיימה. היא נכבשה חתיכה אחר חתיכה על ידי מלכי האימפריה האשורית שבאו מכיוון עיראק של ימינו, שבמשך 300 שנים הייתה המעצמה הגדולה והחזקה ביותר במזרח הקדום. אחז ומנשה מכל בחינה היו עדים לצונמי האשורי. הם ראו את ממלכת ארם, סוריה של ימינו, נחרבת. הם ראו את מלכי אשור כובשים את השטחים שנמצאו בתחום לבנון של ימינו. הם היו עדים לכך שמלכי אשור הגלו חלק גדול מהאוכלוסייה הצפונית של ארץ ישראל, שאותה אנחנו מכנים בשם גלות עשרת השבטים. אחז ומנשה בעצמם כבר לא היו מלכים עצמאים, הם היו מלכים וסלים, דהיינו משועבדים. מלך משועבד זה מלך שמשלם מיסים כבדים לריבון שבזמנם הם היו מלכי אשור שצרו על שערי ירושלים.
אז אנחנו בעצם יכולים לקבוע שהעברת בניהם באש זה סוג של נדר?
תראה, אנחנו צריכים להיות זהירים בעניין הזה. אין ביכולתנו לקבוע שאחז ומנשה נדרו נדר וכחלק מהנדר הם העבירו את בניהם באש, שאותו כינינו נשק יום הדין. אבל אם הנדר לא נמצא בבסיס המעשה המיוחס להם, אין לנו שום דרך להסביר את מעשיהם. ואם ההסבר שנתנו הוא נכון, אז הוא מתיישב עם המציאות ההיסטורית שבה חיו, הוא מתיישב עם מה שהתחולל לנגד עיניהם, ועם הניסיון האחרון להציל את ממלכתם שהייתה על סף קריסה.
ואם ההסבר לא נכון?
אז אנחנו צריכים למצוא לו הסבר אחר.
בפרק הקודם אמרנו שנדר הוא כמו משחק רולטה רוסית, שבה האב יורה את הכדור היחיד באקדח, שבו יש מקום לאלפי כדורי סרק, ולא שישה כדורים כמקובל, מי שרולטה רוסית מקובלת אצלו. האם אלוהים קיבל את קורבנם?
לא. בשני המקרים, האימור הנורא לא הצליח.
אשור ירדה מעל הבמה ההיסטורית, ופינתה את מקומה לבבל ולנבוכדנצר, שעמד בראשה, שהפך לאימפרטור של המזרח הקדום. נבוכדנצר ירש ממלכי אשור את השטחים העצומים שהיא כבשה, ובכלל זה את ירושלים וסביבותיה, שהייתה פחות או יותר מה ששרד מממלכת דוד ההיסטורית. מסיבות שלא נרחיב עליהם כאן, נבוכדנצר שם מצור על ירושלים והרעיב את יושביה למוות. בשנת 586 לפני הספירה פרצו חילותיו אל פנים העיר והחריבו את בית המקדש שבנה שלמה, הוא בית המקדש הראשון, והם הגלו את תושביה של העיר לבבל. ועל כך מסופר בספר מלכים, וביתר הרחבה בספר ירמיהו. ירמיהו, שהיה כלוא בירושלים הנצורה והגובעת ברעב, היה הנביא הגדול שחי באותם ימים. הוא היה איש דת שהאמין ופירש את המציאות של חיי הנצורים בירושלים, כעונשם על חטאים, ולא כמציאות אובייקטיבית, שלקחה בחשבון את האינטרסים הצבאיים והכלכליים של אשור ובבל. ומי שרוצה אינפורמציה קצת יותר מקיפה על התפיסה הפילוסופית שעמדה ביסוד הדברים האלה, מוזמן להקשיב לתוכניות מספר 181 ו-182 בעושים היסטוריה, ששם רן ואת ליאורה דנים בשאלה מדוע גן העדן, שהיה מקום על פני הארץ, עלה לשמיים. בכל אופן, בין החטאים של דברי ירמיהו התחוללו בתוך העיר הנצורה, היה גם הפולחן המחריד שבו פגעו אבות בבניהם. ואני אבקש ממך לצטט מתוך דברי הנביא בפרק ז' בספר ירמיהו.
ברצון. ובנו במות התופת אשר בגי בן הינום. לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. במילים אחרות, הבמות היו מקומות גבוהים. התופת הופכת אחר כך להיות התופת של הגיהנום.
אש הגיהנום, הלוהטת.
בדיוק, אש הגיהנום. וגי בן הינום, באופן טבעי אתה שומע את, את המושג הזה. כן, חד משמעית. עכשיו, בפרק י"ט, ירמיהו חוזר בדיוק על אותם מילים. אז נקרא, ובנו את הבמות לבעל, עוד פעם אומר את זה, לשרוף את בניהם באש, עולות, זה קורבן שריפה, כן. אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. ואני חייבת לציין, ירמיהו חוזר על האשמה הזאת פעם אחר פעם, וגם האשמה הזאת מתכתבת היטב עם הטענה שהפולחן הנורא הזה היה המעשה האחרון, הנואש של מלכים בעולם הקדום שעשו כדי להציל את הממלכה שלהם מפני תבוסה ודאית. והיא מחדדת את מה שאמרנו קודם, שבמקום שבו היה על מלך לבחור בין בנו לבין ממלכתו, במקרים הקיצוניים ביותר הוא בחר בממלכתו, שאם לא כן, אנחנו פשוט לא יכולים להסביר את הדברים שאמר ירמיהו.
אז אם כך, איך את מפרשת את נדרה של חנה, אמו של שמואל, שהיא לא הייתה מלכה, היא לא ביקשה להציל את הממלכה, אפילו היא לא ביקשה להציל איזה יישוב קטן ומרוחק?
אוי באמת יותם, אתה באמת חושב שלא הבנתי מההתחלה להיכן אתה חותר, ושלא היה לי ברור שאתה עושה את כל הסיבוב על מלכי ישראל, רק כדי להתקיל אותי עם הנדר שנדרה חנה?
אז אם ידעת, אנחנו מדברים על דטרמיניזם קשוח, אז התכוננת לשאלה.
נכון מאוד, אבל אם אנחנו מדברים על דטרמיניזם קשוח, אז גם אתה התכוננת לשאלה ולסיפור הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו.
אז בואי נספר אם כך את סיפורה של חנה, ונתחיל כרגיל בכך שתמקמי אותנו על ציר הזמן והמקום.
תראה, אנחנו מדברים על סביבות שנת 1100 לפני הספירה.
זה סמוך מאוד לזמנו של יפתח, נכון?
בוודאי, אנחנו מדברים על שלהי תקופת השופטים. אבל ההבדל היחיד הוא שבעוד שיפתח חי בגלעד, באזור שממזרח לירדן, המקום שרלוונטי לנו כרגע הוא יישוב בשם שילו, שהיה בדרום השומרון.
אז יפתח והוריו של שמואל חיו כמעט באותם ימים, ובמרחק של 50 עד 100 קילומטרים אחד מהשני, ולכן מבחינה כרונולוגית, הם שייכים לאותה תקופה, לאותן תפיסות עולם ולאותן דרכי אמונה.
נכון מאוד. אני רק רוצה לציין כאן את מה שיוביל אותנו להמשך העניין שלנו. שילו היה מרכז פולחני קטן, ובו לפי המסורת עמד ארון הקודש שבתוכו נמצאו לוחות הברית שקיבל משה במעמד הר סיני.
קטן אבל חשוב.
ומכיוון שהחלטת לעלות לדיון את הנדר שנדרה חנה, אתה יודע מה? בוא תספר אתה את סיפורה.
בכבוד. פרק א' שבספר שמואל מספק את הרקע שקדם להולדתו של שמואל. הוא מספר על משפחה שבראשה עומד אלקנה, שהיה נשוי לשתי נשים, פנינה וחנה. פנינה הייתה אישה פוריה, שילדה לבעלה בנים ובנות. ואילו חנה הייתה אישה עקרה. היחסים שהתקיימו בתוך המשולש המשפחתי הזה אינם חשובים כרגע, אז נדלג ברשותך ישר אל הפרטים הרלוונטיים לנו. אלקנה ובני משפחתו התגוררו ברמתיים צופים, שזה יישוב קטן צפונית לירושלים, ומדי שנה בשנה הם נהגו להגיע לשילו כדי לקיים טקס דתי שאת טיבו אנחנו לא יודעים והוא גם לא כל כך חשוב. התנך מספר שאלקנה רכש אהבה גדולה לחנה, ופנינה שאהבתו של בעלה לאשתו העקרה עוררו את קנאתה, ניצלה את ימי החג השנתיים כדי ללעוג לה ולשפוך שמן רותח על הפצע שבליבה של חנה. כך עשתה תמיד, וכך עשתה גם בשנה שקדמה להולדתו של שמואל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אישה מאוד נחמדה ומאוד נעימה, יו קסם של אישה.
כן, ממש מקסימה.
בשנה הזו, מי שלא יכלה חנה לשאת יותר את הצקותיה של פנינה, אפשר להבין אותה, אך יותר מכך, את עיצבון ליבה על שם הקרותה, היא קמה ממקומה ונגשה לפינה כלשהי, אולי אל קרבת ארון הקודש, והשמיע את המילים הבאות. ליאורה, אם את רוצה לצטט, בבקשה.
ותקום חנה והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני ובכה תבכה, ותידור נדר. שוב פעם, אנחנו נכנסים לתוך הנדר, כן. ותידור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראו תראה בעוני עמתך, וזכרתני, ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, כלומר בן, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. המילה מורה זה סכין לחיתוך השיער.
ובשעה שחנה נודרת את הנדר, מתבונן באלי הכהן שעמד בראש המרכז הפולחני בשילו, הוא לא שמע את קולה, אבל הוא הבין שחנה עשתה מעשה חריג ונורא, ואז הוא נוזף בה כי הוא חשב שהיא שיקורה.
אתה רוצה שאני אקרא?
כרגיל.
בסדר גמור. חנה, והיא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. ויחשביה אלי לשיקורה, ויומר אליה אלי, עד מתי תשתקרין? הסירי את עינך מעלייך. עכשיו תקשיב לתשובה שלה. ותען חנה ותומר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, וין שחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויומר, לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן לך את שאלתך אשר שאלת מאמו.
חנה נדרה נדר, ומכאן שהיא ביצעה את עסקת התן וכך הזאת, אלוהים ייתן לילד, והיא תחזיר את הילד לאלוהים. אז השאלה הגדולה היא כמובן, מדוע היא נדרה את הנדר מלכתחילה?
יותם, אנחנו אסור שנשכח שאנחנו כל הזמן מסתובבים סביב ציר אחד. בבסיס הנדר עומדת ידיעה מוקדמת שלפי הנודר יודע מראש שהוא הפסיד במלחמה ושלכן הוא מוכן להקריב את חיי בנו ובלבד שינצח בה.
אבל חנה לא הייתה שר צבא, היא לא יצאה לשום מלחמה, לא היה לה שום ממלכה להציל.
אתה צודק, לחנה לא הייתה ממלכה להציל. המלחמה של חנה הייתה על חייה. חנה הייתה אישה עקרה, היא חייתה בעולם שהזדקק לילדים, ושבו אישה עקרה שלא מילאה את חובתה היחידה כלפי בעלה וכלפי החברה שבה היא חיה, נחשבה חרפה. חנה בדיוק כמו יפתח, גם היא ירדה אל התחתית החברתית. האישה הקרה, ככל שהדבר קשה לשמיעה, נחשבה מתה חיה, שלא הרוויחה את פת הלחם שאכלה.
ובדברים האלה את מחזירה אותנו בעצם לפרקים הקודמים של עושים תנ"ך, שבהם דיברנו על הקרותה של שרה, על הקרותה של רחל, ואפילו על הפרק שבו דיברנו על כך שהתנ"ך אוסר להגן אישה, ובכך למנוע ממנה ילדים.
תראה, אני מאוד שמחה שאתה הערת את ההערה הזאת. אנחנו צריכים כל הזמן לקחת בחשבון שהתנ"ך זאת אסופה של מאות סיפורים נפרדים, שכל סיפור וסיפור עומד בפני עצמו. אבל ביחד הוא סיפור אחד גדול שמאגד את כל הסיפורים האלה ויוצר איזושהי שלמות. וחנה היא חלק מהסיפור הגדול הזה. העובדה שהיא עצמה חייתה מאות שנים לאחר זמנן של שרה ושל רחל, לא משנה את העובדה שהיא ידעה שהיא לעולם לא תלד ילד, ושהיא ידעה שזאת הגזרה האלוהית, ושעל כן היא נדרה את הנדר.
הדברים האלה מחזירים אותנו לטענה שנדר הוא מושג נלווה למה שכינינו בפרק הקודם דטרמיניזם קשוח. הגדרנו את המושג הזה כמושג שמבטא תפיסה שלפיה כבר בשחר הבריאה גזר האל את כל מה שעתיד להתרחש. ושאדם בשום פנים ואופן לא יכול לשנות את התוכנית האלוהית הזאת אלא באמצעות הנדר. הנדר הוא עסקה שבה הנודר מוכן לוותר על הדבר היקר ביותר שיש לו, כדי להשיג דבר יקר עוד יותר. נכון. וחנה הייתה מוכנה לוותר על הילד שעוד לא נולד לה, ובלבד שתזכה ללדת אותו.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך.
אם ניקח כהנחת יסוד שחנה ידעה בוודאות שהיא לעולם לא תהרה, אז אין לנו שום דרך להסביר את הנדר שנדרה, ולא למילים שבהם היא עצמה השתמשה כדי לתאר את האומללות שלה, וכמובן את הנכונות שלה לתת את הילד. היא מתחייבת מראש לתת את הילד שהיא עוד לא ילדה לאלוהים.
וזה כתוב בטקסט אחד לאחד.
זה כתוב בטקסט אחד לאחד. בוא נשמע את מה שהיא אומרת. אלי, כבר אמרנו, הוא נוזף בה. הוא נוזף בה. והיא מתארת את עצמה בתשובה, ותקשיב למילים העצובות שהיא משתמשת בהם. היא אומרת לו כך, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, וין שחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. ואז היא מתחננת בפניו, אל תיתן את עמתך בת בליאל, כלומר פושעת או עבריינית, כי מרוב שיחי, זה צערי, וכעסי דיברנו עד הנה. תראה, מה שיש לנו כאן, זאת אישה מרת נפש, שבוכה, שמגדירה את עצמה כאישה קשת רוח, שמוכנה לעשות את המעשה האחרון שיש ביכולתה לעשות רק כדי לזכות בהיריון, ואחר כך היא תהיה מוכנה לוותר על הילד שיוולד לה, אבל רק שיוולד.
האם אחרי שאלי שומע את חנה בוכיה בסיטואציה הקשה הזאת, הוא מבטיח לה את מה שהיא ביקשה?
כן, כן, זה הוא עושה. זה אנחנו יודעים. הוא אומר לה, לכי לשלום ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. ואז היא מודה לו יפה והיא הולכת, והכתוב אומר, ותוכל, ופניה לא היו לה עוד. הכוונה היא שההבטחה שאלי הבטיח לה, הפיג את צערה.
בתיאור ציורי, ממש על הפנים שלה כבר לא היה את הצער הזה.
בדיוק. ברגע שהיא קיבלה את ההבטחה מאלי, היא ידעה שהילד שהיא כל כך רצתה, ייוולד לה. ובאמת, שנה לאחר מכן, נולד שמואל. ושוב פעם, צריך להקשיב למה שהיא אומרת, כדי להבין שהיא נדרה נדר, והילד לא שייך לה. איך היא קוראת לילד? היא קוראת לו שמואל, והיא מנמקת, כי מאדוני שאלתיו. השם שהיא נתנה לו, מבטא מלכתחילה את העובדה, ששמואל לא היה שייך לאמו, הוא היה שייך לאלוהים, שהשאילה אותו.
אז אני אקשה עוד קצת, למה שרה ורחל, שגם עליהן נאמר שהן עקרות, לא נדרו להקדיש לאלוהים את הבן שיוולד להן? זה נשמע מוצא לא רע בכלל.
תראה, אין לי תשובה מוחלטת לשאלה שלך. כדי לענות לך, אני רוצה שנחזור רגע לתוכנית שדיברנו על שרה, ושוב פעם, אנחנו תמיד ממליצים למאזינים שלנו לשמוע את התוכניות הקודמות, כי בכל תוכנית אנחנו מוסיפים משהו.
עוד נדבך.
כן, אנחנו מוסיפים נדבך נוסף, אבל שמתכתב עם מה שדיברנו בעבר. אבל עכשיו זה התור להוסיף לו. כשדיברנו על שרה, התייחסנו בפרק עליה לשני דברים, לצד הריאלי ולצד התיאולוגי של התנ"ך. הצד הריאלי אמר ששרה נישאה בגיל מאוד צעיר, ושבצירוף התלאות של המסע לארץ כנען והמחסור שממנו היא סבלה לאורך שנים ארוכות, אנחנו יכולים להסביר את הסיבה שהיא לא הצליחה להרות. זה ברובד הארצי. אבל, וזה תמיד אנחנו צריכים לזכור, התנ"ך הוא יצירה תיאולוגית, ומנקודת מבט תיאולוגית, עיכוב ההיריון של שרה, היה משום שאלוהים עצר אותה מלדת. אנחנו לא יודעים למה, אבל זה מה שנגזר לה. יחד עם זאת, הייתה לשרה הבטחת פריון אלוהית, ואני רוצה לצטט לך את הדברים הבאים. אלוהים אומר לאברהם, וברכתי אותה, כלומר את שרה, ונתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו.
במילים אחרות, למרות ששרה הייתה מעוקבת הריון, מה שנקרא למשך שנים רבות, הייתה לגביה הבטחה אופטימית שתהרה בעתיד. אבל בואי נחזור לסיפור של חנה, ואני מתנצל מראש על ההערה השוביניסטית הבאה שלי.
אני לא אסלח לך יותר.
ותשתדלי לא להרוג אותי בסוף התוכנית.
אנחנו נראה.
אבל עם כל הכבוד, חנה הייתה אישה. ונדרי אישה אינם חמורים כשל נדרי גבר, ולכן לא צריך לקחת את הנדר שלה ברצינות רבה מדי.
אוש, יותם, איך שאתה מדבר.
כמו מישהו מהתנך, את בעצמך חוזרת ואומרת בכל תוכנית, שהאישה בתנך נחשבה נחותה לגבר, היא רכוש. הדבר מתבטא גם בנדרים שלה, לא?
אתה יודע מה, ניצחת אותי בסיבוב הזה.
השוביניזם ניצח, לא אני.
בסדר. אך מכיוון שהזכרת שיש הבדל בין נדרי אישה לבין נדר שנודר גבר, ומכיוון שהדבר רלוונטי לנו, יש להסביר את העניין.
בואי נדבר אז רגע על נדרי אישה, ומתי הם מתקיימים ומתי לא.
אוקיי, תשמע, אנחנו עוברים עכשיו לספר במדבר פרק למד, שעוסק בעניין הזה בהרחבה. אז אנחנו נקצר בקריינות, מכיוון שהוא מאוד מאוד מסורבל, ונגיד את הדברים העיקרים. אז אני אתחיל ככה. פרק למד שבספר במדבר, עוסק בנושא שנקרא נדרים. והוא אומר כך, איש כי ידור נדר לאדוני, או הישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, תכף אני אסביר את הדברים, לא יחל את דברו, ככל היוצא מפיו יעשה.
אם אני מבין נכון, תקני אותי, גבר לא יכול להפר את הנדר שלו, וזה ברור.
נכון.
ואת תסביר לי רק את המילים לאסור איסר על נפשו,
אוקיי.
כי זה מופיע בנדר של חנה גם.
הצד הראשון של הנדר זה ברור, אנחנו כבר דיברנו עליו. עכשיו הוא נותן כאן סעיף נוסף. או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, במילים אחרות הוא נשבע לאסור משהו שהתנך לא אומר כרגע מהו.
כמו מה למשל, מה זה יכול להיות?
ברוב המקרים יהיה שתיית יין ולהסתפר, לספר את שיער הראש.
הנאות החיים.
לא. האיסור על הנפש הוא שתיית יין ותספורת של השיער.
ועכשיו התנך מתקדם ודן בנדרי אישה.
נכון. אני אקרא ונסביר מהר. ואישה כי תידור נדר לאדוני, טוב זה ברור, ושמע אביה את נדרה, ואסרה אשר אסרה על נפשה, פה היא נשבעה לעשות משהו שאנחנו לא יודעים מהו, אבל יש לה כאן איזושהי שבועה, והחריש לאביה, ועכשיו וקמו כל נדריה, וכל אשר אסרה על נפשה יקום.
את רוצה להסביר? כי אני לא הבנתי כלום.
במילים פשוטות. יש לנו כאן מקרה של נערה, שעדיין לא נישאה, שחיה בבית אביה. והיא נודרת נדר. והאבא שלה שתק, הוא לא אמר לה לא לעשות את זה. הנדר חייב להתקיים כלשונו.
כמו נדר של גבר.
חד משמעית. עכשיו, יש כאן תוספת, והתוספת הזאת חשובה, כי היא תתכתב תכף עם מה שעשתה חנה. אבל בנוסף לנדר, היא נשבעת לא לעשות משהו. זה האיסור שהיא אוסרת על עצמה. וגם את זה שמע האב ושתק. וגם את זה היא חייבת למלא ולקיים.
והנה בא הסייג שמתייחס רק לנשים, ואני קורא.
בבקשה.
ואם איני אביה אותה ביום שומעו כל נדריה, ועשריה אשר אסרה על נפשה, לא יקום. ואדוני יסלח לה, כי איני אביה אותה.
בדיוק. תשמע, אם היא עשתה את אותה פעולה שדיברנו עליה קודם, אבל האב שמע אותה נודרת ונשבעת לא לעשות משהו, והוא לא מסכים לדברים האלה.
הוא עוצר אותה.
הוא עוצר אותה, אלוהים סולח לה. זה הסייג שיש לה אישה.
לנשים יש הנחות.
אתה חוזר עם השוביניזם שלך, יותם.
כן.
אבל אתה רוצה לצאת חי מהתוכנית הזאת.
אני לא רוצה כלום, אני מספר מה שכתוב. ועכשיו עובר החוק לנדר שנודרת אישה נשואה, וחנה כזכור הייתה אישה נשואה.
אז תשמע, הנדר של אישה נשואה זהה לנדר שנודרת נערה שחיה בבית אביה עדיין. אלא שהפעם התנאי הוא שהבעל שמע אותה נודרת. אם הוא שמע אותה נודרת והחריש, הנדר חייב להתקיים. ואם הוא שמע אותה אוסרת על עצמה לעשות משהו, נשבעת משהו שלא יעשה, שמע והחריש, היא חייבת לקיים. אם הוא שמע ולא החריש, והניע אותה מלעשות את הדברים האלה, אז...
זאת אומרת, ההבדל בין נשואה ללא נשואה, זה אביה או בעלה, וזה גם הגיוני.
לגמרי נכון.
ופה בא הסייג שכן חשוב לנו.
אם הפר יפר אותם אישה, כלומר בעלה.
האיש שלה.
האיש שלה. ביום שומעו כל מוצא שפתיה לנדריה, לא יקום. כלומר, לא צריך לקיים אותם. למה? כי האיש, הבעל, הפר אותם את השבועה שלה, ואדוני יסלח לה.
גם כאן הכל מובן. לבעל יש את הזכות לבטל את הנדרים והשבועות של אשתו, ואלוהים סולח לה על כך. אבל אם הבעל שמע את אשתו נודרת ושותק, אז היא צריכה לקיים את הנדרים.
נכון מאוד.
לסיכום כל הדברים האלה, ברור שלבעל שמורה הזכות לבטל את נדריה ואת שבועותיה של אשתו, בתנאי שעשה זאת ביום או בשעה ששמע אותה נודרת. אבל אם הוא לא עשה את זה, הנדר של אשתו חמור בדיוק כמו של הגבר, ועכשיו זה הזמן לחזור לחנה.
תראה, כאשר אנחנו מנתחים את דבריה של חנה, מתברר שחנה ביצעה שתי פעולות. היא גם נדרה נדר וגם נשבעה. הנדר שהיא נדרה היה להקדיש את בנה לאלוהים, במידה ואלוהים יענה בחיוב לבקשתה. בנוסף לכך, היא נשבעה, וזה האיסור שעליו דיברנו, היא נשבעה שאם יוולד לבן, הוא לעולם לא יסתפר. בוא תראה איך שהדבר מסתדר בטקסט. ונתת לעמתך זרע אנשים, זאת הבקשה, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו. אוקיי, זה החלק שאומר שאם הנדר שלה יעתר, הילד שיוולד לה הוא שייך לאלוהים. עכשיו מגיעה השבועה, ומורה לא יעלה על ראשו. אם הילד ייוולד, הוא לעולם לא יסתפר, בדיוק כמו שמשון.
אבל אין לנו אינדיקציה שאלקנה לא שמע את חנה נודרת בהתכתב עם אותם חוקים שעליהם דיברנו.
או, יש לנו. אלקנה שמע אותה והחריש, ובואו נלך אחרי הסיפור. תראה, כמו בכל שנה, גם בשנה שבה נולד שמואל, אלקנה והמשפחה עלו לשילו לבצע שמה את הטקס הפולחני. אבל בשנה הזאת, חנה ביקשה להישאר בבית, והיא אומרת לו, עד שהיא תגמול את הילד...
כלומר, עד שימלאו לו 3 שנים.
והוא אומר לה את הדבר הבא, וזה משפט המפתח שלנו. ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם אדוני את דברו. במילים אחרות, יש לך שבועה כאן, ואת חייבת לקיים אותה. רק כדי לדעת מה הפירוש של לקיים את השבועה, אני אקרא לך פסוק קצר מאוד מתוך ספר דברים שמסביר מה הייתה הכוונה של אלקנה.
בבקשה.
ספר דברים שמתייחס אל הנדר אומר דבר כזה, כי תידור נדר לאדוני אלוהיך, לא תאחר לשלמו. כי דרוש ידרשנו אדוני אלוהיך מאמך, והיה בך חטא. כלומר, אם הנודר לא משלם את הנדר שלו במועד, ואנחנו, יש פה סנקציה, חנה מבקשת לעכב את התשלום. היא מבקשת, אלקנה מוכן להיעתר לבקשתה, אבל הוא מזהיר אותה.
ומה העונש הזה שעליו מזהיר הכתוב ורומז הכתוב?
העונש זה חיי הילד. תראה מה אומר הספר. כי דרוש ידרשנו אדוני אלוהיך מעמך, והיה בך חטא.
לדרוש בכוונה של למות. זאת אומרת, זה לא לדרוש שהוא יישב בבית הכנסת ויתעלל.
בוודאי. אין דבר כזה לנדור ולא לקיים את הנדר. זה לא קיים בתנך. חנה נדרה, אלקנה שמע, ומהתשובה שלו ברור לחלוטין שהוא שמע אותה נודרת, ועכשיו הוא יודע שעליה לקיים. הוא מוכן לעכב בשלוש שנים, עד שהילד ייגמל. אבל הוא יודע היטב שאם היא לא תקיים את הנדר, הילד לא יהיה.
וכשמלאו לשמואל שלוש שנים, חנה מתייצבת עם הילד לפני אלי, ומזכירה לו את אותה פגישה ישנה, ואת התנאי שנדרה אז.
נכון. והיא אומרת לו, היא מחזירה את הילד לשילו, והיא נותנת את שמואל לכהן, והיא אומרת לו את הדבר הזה, אל הנער הזה התפללתי, ויתן לי אדוני את שאלתי אשר שאלתי מאמו. זה השם של שמואל. והיא ממשיכה ואומרת שהיא מחזירה אותו לבית המקדש לכל חייו של שמואל. וגם אנוכי השאלתי הוא לאדוני כל הימים אשר היה, הכוונה לכל ימי חייו, הוא שאול לאדוני.
חנה בוודאי הייתה נואשת מאוד, אם היא הייתה מוכנה לוותר על הבן היחיד שנולד לה לאחר שנות עקרות כל כך עצובות ואומללות. נסכם את הדברים שאמרנו בשני הפרקים האחרונים. ראינו שהנדר בתנך מתקיים במצבי החיים הקיצוניים ביותר. ואז הילד משלם את המחיר שקבע הנודר, אביו או אמו. מישה מלך מואב, שאלה לעולה את בנו על החומה, חזה במו עיניו כיצד ממלכתו נהרסת. אחז, מנשה, שהתנך מגנה אותם על שהעבירו את בניהם באש, חיו בימים של קריסה, והרס של כל העולם שידעו מסביבם. ירמיהו, שנזף באנשי ירושלים, שעשו את אותו הדבר, חי בעיר נצורה שתושביה גבעו למוות ברעב. אך דווקא הנדר שנדרו יפתח וחנה הם הדרמה הגדולה. הנדר מעיד שמצבי קיצון נפשיים יכולים להיות שקולים בעוצמתם למצוקה שחש מלך שרואה את ממלכתו נהרסת לנגד עיניו. הנדר שנדרו יפתח וחנה, שחיו בעולם שבו המשפחה הייתה מעוז כוחו היחיד של האדם, נועד להציל אותם מנידוי וביזוי. זה הממלכה שלהם. יפתח שהקריב את ביתו, הפך מנהיג שבטי הגלעד, אלה שנידו אותו. וחנה שקיימה את נדרה והפקידה את בנה בן השלוש בידי אלי הקשיש, זכתה ללדת עוד שלושה בנים ושתי בנות, ובכך הבטיחה את מקומה בחברה שבה היא חייתה.
תראה, לכאבה של חנה שנפרדה משמואל הקטן, נמצא מרפא בילדים האחרים שנולדו לה. אך מי שלמד את סיפורו של שמואל, שבגיל שלוש שנים ננטש על ידי אמו, ושהוסיף להינטש על ידה בכל שנה בשנה שהיא באה לבקר אותו, יחד עם האחים והאחיות שנולדו לו בינתיים, ידע של הפצע שלו לא היה מרפא.
תודה ליאורה. נתראה בפרק הבא של עושים תנך.
תודה יותם, נתראה בפרק הבא של עושים תנך. ביי.
אתם מאזינים לעושים תנך.